אז שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים לקדמת הבמה, והפעם יש לי את הכבוד לארח פה את מורן יעקובסון, שהיא בחורה מאוד מיוחדת, היא נולדה מיוחדת, from day one היא מיוחדת, אבל זה לא מה שהפך אותה למיוחדת, אלא האישיות שבה והצורה שבה היא מתנהלת בחיים. מורן יעקובסון נולדה עם שיתוק מוחין, בצורה כזאת או אחרת, את עוד מעט ספרי עד באיזה רמה, איזה דרגה זה, אני לא יודע איך מתייחסים לזה בדיוק בעולם הזה, ועל אף כל המכשולים הפיזיים, היא בחרה לעשות מעשים ובעצם לחיות חיים רגילים לחלוטין, ולמורן יש הרצאה מאוד מיוחדת, יצא לי הזכות שהיית אצלי גם בקורס, ואנחנו עוברים דרך ביחד גדולה כבר, ומורן בחרה לצאת לאור, עם הפחדים, עם הקשיים, ולעשות הרצאה שהיא מעוררת השראה וסוחפת בעיניי ומרתקת. אז שלום לך מורן, מה נשמע?
אלי נדי, בוקר טוב, הכל בסדר, שלומך, איזה מעולה, כיף, מעולה. איזה פתיח.
מאחד עד עשר, מה עד הרגש? איפה הוא עומד?
200 בערך, אבל בסדר, אנחנו נעבור את זה.
נעבור את זה בקלות. הפודקאסט הזה בסוף עוסק באנשים שכל אחד והסיפור שלו, וכל אחד בנקודת זמן שלו ובדרך שלו, והוא בסוף לבוא ולתת איזשהו, כל אחד לוקח מזה משהו אחר, חלק לוקחים השראה, חלק מוטיבציה, חלק כלים, ממש כלים, מה עשית, איך זה היה, מה צריך לעשות, וזה ממש תלוי בפודקאסט הספציפי. אני שלחתי לך שאלות מראש, אין קשר למה שאני אשאל בין למה ששלחתי, זה בסדר, אנחנו פה זורמים ונהנים, וזה הכי חשוב. אז דעת מה, אני אקח אותך לשאלה ראשונה, עוד לפני שאנחנו נלך אחורה וצפרי לי קצת על כל הסיפור שלך. כשאת יוצאת עם ההרצאה שלך, יצאת לא מזמן עם ההרצאה שלך, בסדר? ועוד מעט צפרי עליה גם במהלך הפודקאסט. כמה פחדת? כמה, כאילו, בהתחלה הקולות הפנימיים עצרו אותך ואמרו לך, כמה זמן את חושבת על זה, ככה שאנשים, את יודעת, בבית ששומעים, או באוטו, בנסיעה עכשיו, שומעים את זה ואומרים, וואלה, גם לי זה לקח ככה, או פחות, או יותר, אני לא יודע, אז כמה זמן זה כבר ישב לך בראש וזה, ומה, וכמה פחדת מזה?
כל התהליך של ההרצאה בעצם, אני עובדת עליו כבר קצת יותר משנה. זאת אומרת, מרגע שהתבשל הרעיון והתקבלה החלטה לצאת עם ההרצאה, ובאמת עברה שנה עד להרצאה הראשונה שעשיתי בזום לפני חודש וחצי בערך, וזה, בהתחלה לא חשבתי על ההרצאה עצמה, כי יותר עבדתי עליה. יותר בניתי אותה, וככה גם מהפן הטכני והמצגת והכל, וגם מבחינה של לשאול את השאלות ולספר את הסיפורים. אחרי שזה כבר היה מוכן, ואז כבר היה צריך לצאת ובעצם להרצות.
כשאת אומרת צריך, מבחינת מי? מי הבוס של הדבר הזה?
לא, כי כבר היה, כאילו, כי כבר היה, לא צריך, כי אף אחד לא הכריח אותי, אבל זה כבר, לא היה כבר מה לשפר ומה לעשות ומה זה.
לא היה פירוצים יותר, זהו.
לא, זהו, הם פשוט נגמרו, ואני זוכרת שקמתי בבוקר ואמרתי, והערתי את עומרי בעלי, אמרתי לו, תרשום ביומן, שלישי בינואר 2021, ב8:30 בערב תהיה הרצאה. זה, ככה זה התחיל. כאילו, וואו. פשוט, אם אני לא אקבע את התאריך, זה לא יקרה. וככה זה יצא, ואז התחלתי קצת להתאמן, ואחרי שעשיתי לעצמי הרצאה מההתחלה ועד הסוף, פרסמתי לכולם בפייסבוק, פתחתי איבנט, וזה בעצם מה שהיה. ואין ספק שזה היה מרגש, גם בזמן ההרצאה, כל הזמן באמת ככה נשמתי נורא, והיה כזה כאילו ראי, רק שאני לא אפקה, אתרגש, אתבלבל, אבל פשוט קבעתי את התאריך וזה קרה.
ותגידי, שאת אומרת שהוחלט לעשות את ההרצאה הזאת, לצאת עם ההרצאה, מי חשב על זה? זה משהו שעלה אצלך, בעלך, מישהו אחר? איך זה הגיע אלייך?
זה היה אצלי ברגע שידעתי שאם אני לא הרצאה התאריך, אתה מתכוון?
לא, שנה, את אומרת, לפני שנה פחות או יותר החלטת שאת רוצה לצאת עם הרצאה. למה? מה קרה פתאום? איך זה בא פתאום ככה באמצע חיים?
האמת שזה סיפור מצחיק, אני לא חשבתי על הרצאה בכלל. זאת אומרת, אם היית שואל אותי לפני שנה, אם היית אומר לי, בואי תספרי על עצמך, הייתי צוחקת איתך, והייתי אומרת לך שלא. האמת שזה התחיל הרבה לפני. לפני שנתיים בערך, היה לי יום לא מוצלח בעבודה, והגעתי למסקנה שאני בכלל רוצה להיות עצמאית. רוצה להיות עצמאית כי בא לי לישון ולנוח ולעשות מה שאני רוצה, וזה בכלל מה שהתחיל את כל התהליך הזה. ולא היה לי מושג בכלל מה אני רוצה לעשות. ובאותו יום, במקרה או שבעצם לא במקרה, ראיתי פוסט של בחורה בשם מירב, שהיא מאמנת NLP, שחיפשה מתאמנים. והיא כתבה את המשפט הבא, אני אעזור לכם להגשים את החלום שלכם, ואתם תעזרו לי להגשים את החלום שלי. עכשיו, לי לא היה חלום, לא היה לי מושג בכלל מה אני רוצה לעשות, אבל אמרתי לה, יאללה, וכשהיא שאלה אותי באמת, אז אמרתי לה, אני רוצה להיות עצמאית. ואז היא אמרה לי, יש לך עסק? אמרתי לה, לא, אין לי כלום, פשוט בא לי לישון בבוקר, זה כל מה שהתחשק לי לעשות באותו הרגע.
נראה לי שהתפיסה שלך לגבי עצמאים היא לא בהכרח נכונה, אבל זה סבבה.
לא, אני יודעת שהיא לא נכונה, אבל זו הייתה קו המחשבה שליווה אותי בכלל.
סבבה.
ואז היא אמרה לי, בואי ניפגש, והתחילה ככה לספר לי על ה-NLP, וזה, עכשיו, הגעתי אליה, התחלתי לספר קצת על עצמי, והיא כל המפגש אומרת לי, וואו, 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 ואני לא מבינה את ההתלהבות, כאילו, בסדר, סבבה. ואז איזשהו יום אמרתי לה, כאילו, הרסתי אומץ ושאלתי אותה, למה, מאיפה מגיעה כל ההתלהבות? אז היא אמרה לי, תקשיבי, נקודת הפתיחה שלך, שונה משל כל אחד אחר. ואת עושה דברים שאנשים שאין להם את הנתונים שלך, עושים אותם. ויש אנשים ששום דבר לא עוצר אותם בחיים מלעשות את כל מה שהם רוצים, והם לא עושים את זה. ואז אמרתי לה, אוקיי, והיא גם אמרה לי כבר אז, מאוד ברור לי מה את צריכה לעשות, פשוט את צריכה להגיע לזה לבד. ואז אני עוד לא הבנתי מה היא רוצה ממני, וזה היה בתהליכים,
אז בעצם מירב המטפלת NLP אמרה לך שאת שונה או שאת עושה דברים אחרת או ומאוד התרגשה, ואוקיי, ומה משם? רצית להיות עצמאית, אבל לא ידעת בדיוק מה. ומה?
היו כמה דברים שהובילו לזה. הדבר הראשון שהיה זה, יש לי, אני מטופלת באפוסטרפיה. אפוסטרפיה זה סוג של נעליים שמחברים להם דיסקיות עגולות כאלה.
אוקיי.
זה בעצם מאזן את ההליכה, זה משהו שגם גיליתי בשנה וחצי האחרונים במקרה, בבריטניה של קרוב משפחה, שהיה שם רופא מטפל, ואז הוא ראה אותי הולכת, והוא התחיל ככה לדבר איתי, ואז הגעתי לתהליך של האפוסטרפיה והליכות שהתחלתי לעשות בערב.
עוד מעט נדבר על זה גם, דרך אגב, על כל ההתחלה שלך ועל העם.
אין שום בעיה. וגם היה לי, אני קוראת לזה, אני הגדרתי את זה בתור, היה לי דייט גרוע. עכשיו, זה לא באמת דייט, כי אני נשואה והכל בסדר. אני עובדת בטמבור, ובבניין בטמבור יש כמה משרדים של כמה חברות, זה כאילו בניין משותף כזה לכמה חברות. והיה שם איזה מישהו שכל הזמן היה ככה, מסתכל עליי וזה, עד שיום אחד הוא בא והתיישב לידי בחוץ והתחיל לדבר איתי. עכשיו, זו הייתה השיחה הכי הזויה בעולם, כאילו, באמת הרגשתי כאילו אני יושבת לאיזה דייט הכי גרוע בעולם, כי הוא לא ידע לאן להסתכל עליי, הוא לא ידע חוץ מפרטים כזה, איך קוראים לך, איך קוראים לך, איפה אתה עובד, איפה אני עובדת, וכאילו השיחה לא זרמה ומשהו שם לא עבד. ואחרי שהוא הלך, אותי זה נורא, מצד אחד זה נורא הצחיק אותי, אבל מצד שני זה גם איפשהו קצת הכעיס אותי, כי כאילו אני פוזלת, חלק מהנכות שלי גם יש פזילה, ולא תמיד כולם יודעים לאן להסתכל, וזה לפעמים קצת זה. אבל במקום לבוא ולשאול אותי ולדבר איתי, ובאמת אין לי בעיה שמדברים איתי על זה, אני הכי פתוחה בנושא הזה, בעצם הוא פשוט, הוא עד היום כשהוא רואה אותי כאילו במסדרונות המשותפים, הוא כאילו בורח ממני, כאילו באמת אשכרה זה מרגיש כמו איזה דייט גרוע. וכל הדברים האלה הובילו לזה שבעצם הרגשתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי. לבוא ולספר את הסיפור שלי שגם יראו אותי, כי ברגע שאתה רואה אותי, אתה רואה איך אני הולכת, אתה רואה איך אני מדברת ומה אני עושה, אז בעצם, כאילו בעצם כל מי שיקשיב בעצם יבין שלכל בן אדם יש את המוגבלות שלו, אבל זה בעצם לא הופך אותי למישהי שונה מכל אחד אחר, ואני בעצם יכולה לעשות הכל, ועשיתי כבר מלא דברים. התגייסתי לצבא, אני אימא לשתי בנות, אני נשואה.
רגע, את רצה לי, חכי רגע, חכי. אני רגע עוד במקום הזה של באמת איך נולדה ההרצאה, ואז בעצם רצית לעשות שינוי ומה, ובאת למירב פתאום אמרת לה, יאללה, בואי הרצאה, או שזה מה נולד אחרי?
סיימתי את המפגש, והיא אמרה לי, את צריכה להגיע לשם. והיא נמצאת בכפר סבא, כל הדרך מכפר סבא לנתניה, אני נוסעת באוטו ואני חושבת, לאן אני צריכה להגיע, מה אני צריכה לעשות, מה היא רוצה שאני אעשה. ואז התחלתי לחשוב על כל האירועים האלה שקרו לי, mm-hmm. ואז אמרתי לעצמי, אני צריכה לדבר, כאילו אני יודעת לכתוב, אני צריכה לדבר, ואז כזה, מה לדבר? אני צריכה עכשיו לעמוד מול אנשים ולספר להם על עצמי, כי זו חשיפה שהיא מאוד מאוד גדולה, כאילו מי שמכיר אותי ויודע, בטח שמכיר ויודע, אבל לעמוד מול אנשים שפחות מכירים אותי, וככה להתחיל לספר להם על עצמי ומי אני ומה אני, ואז אמרתי, אוקיי, ואז אני זוכרת שזה היום שישי בצהריים, הגעתי לחנייה, שלחתי לה הודעת וואטסאפ באורך הגלות של, אני אעשה הרצאה, כאילו פשוט אני אעשה הרצאה, ואז לא כל כך ידעתי מה לעשות עם זה, כי גם בהתחלה היו לי מחשבות של מי יבוא להקשיב לי בכלל, כי לא חשבתי שאני שונה מכל מי שלא יודעת, עברה איזה תהליך כזה, או מי שעובר איזה תהליך אחר בחיים עם זה, מישהו שהיה שמן ורזה, או מישהי שהתגרשה ופתחה בחיים חדשים, לא יודעת, אני לא הרגשתי שונה מאף אחד אחר, ואז אמרתי, טוב, בואו נתחיל ונראה, כאילו, אם לא ננסה, הרי לא נדע, זה מה שהתחיל בעצם את כל זה.
אז זה היה פחות או יותר לפני שנה?
כן.
אוקיי, ואז מה קרה מאז? איך היו השתלשלות האירועים? מה עשית בעצם?
פרסמתי פוסט בפייסבוק, שבעצם אמר את כל זה, שהחלטתי שצריך לדבר על זה. ובעצם חיפשתי מישהו שיעזור לי לבנות את ההרצאה, כי אני יכולה לדבר על מלא דברים, ורציתי לדעת איך למקד את זה, ומה יותר חשוב, ומה פחות חשוב, ובעצם המטרה היא גם להראות לכל מי שישמע את זה, שבעצם השמיים הם בעצם לא הגבול, שאפשר לעשות בעצם הכל. ואם אני יכולה לעבוד דוגמה למישהו, אז אני את שלי לגמרי עשיתי.
אוקיי, ואז מה עשית?
ואז פגשתי את גיא, שככה ישב איתי ודיבר איתי וגם אמר לי שבאמת יש לי ככה מקום להרצאה, גם לו יש את הסיפור שלו ואת ההרצאה שלו.
איזה גיא?
גיא שולץ, שנפגש איתי. בעקבות הפוסט הזה הוא הגיע אליי.
אוקיי. Okay.
ואז באמת נפגשנו. ואז הוא הפנה אותי אליך, בתכלס, הוא אמר okay. לי להקשיב לפודקאסט שהוא עשה, לא לפודקאסט, לכזה זום כזה שהוא עשה איתך.
אוקיי.
Okay. ואז הוא אמר לי שאם זה מתאים לי, אז כדאי לי לדבר איתך, וזה גדול. מה שעציתי.
ואז מאז הכל התגלגל, והשאר היסטוריה, והגעת לקורס, yeah. ועבדנו קצת ביחד, אחד על אחד, קצת על הדבר הזה, וכל הכבוד לך, ובסוף יצאה הרצאה. איך היו התגובות אגב?
התגובות האמת עד היום מגיעות אליי, התגובות היו מדהימות, לא האמנתי, הרבה אנשים הקשיבו להרצאה שעשיתי בזום, גם כאלה שלא ידעתי שהיו שם, אמרו לי שהסיפור שלי הוא מעורר השראה, ושהוא מאוד חשוב, ושאני מאוד אמיצה, שאני בעצם יוצאת וככה מספרת אותו לכולם.
מדהים. טוב, אז דיברנו על הסוף, התחלנו מהסוף. בדרך כלל אני מתחיל עם כולם מההתחלה. ואיתך אמרתי, בוא נעשה פה איזה משהו אחר, כי זה עוד חם, זה טרי, ועכשיו בוא נלך להתחלה, בסדר? אז כולם הבינו שיש לך הרצאה, שנולדת עם שיתוק מוחין, לא ברור עד כמה ובאיזה דרגה ואיך זה קרה, אז בואי תספרי איך זה התחיל, כי את כאילו, אני מכיר אותך קצת, כאילו היו לך חיים יוצאי דופן, אבל בעצם די רגילים גם. אז בואי תספרי קצת על כל ההתחלה, ואיך זה, איך זה התגלה, ומה קרה, ו...
אז אני בת בכורה, אוקיי? אני בת בכורה להורים שלי. נולדתי מוקדם בשבוע 32, וזה בעצם הייתה מצוקה עוברית. חבל הטבור נקרח סביב הצוואר, וזה היה באמת עניין של או לשרוד או לא, או פשוט לא. והייתי בפגייה איזה חודש אחרי שנולדתי. ובעצם כשההורים שלי באו לקחת אותי הביתה, לא אמרו להם שום דבר, לא נתנו להם איזה שם הוראות מיוחדים, פשוט שחררו אותם הביתה וזהו. אימא שלי שמה
לב שם. לא עלו על שום דבר, כאילו חשבו תינוקת רגילה.
בדיוק. אימא שלי אחרי תקופה מסוימת שמה לב לזה שאני בוכה המון, והתחילה לנסות להבין בעצם למה. אז היא הייתה לוקחת אותי לכל מיני רופאים, וכל מיני רופאי משפחה, רופאי ילדים, שאף אחד לא ידע להגיד מה בעצם הבעיה, ופשוט באיזשהו שלב אמרו לה שהיא קצת אימא היסטרית ומשוגעת, ובעצם תתמודדי עם העובדה שאולי קיבלתי תינוקת בחיינית במיוחד, וזהו.
וואו.
עד שהגיע ל...
רק ככה לפתוח סוגריים, אני אבא לתינוקת בת שנה. ולילד בן 3, ואני רק שומע את זה, ונהיה לי צמרמורת. אנחנו בתקופה של אורי, לקטנה שלנו, צומחות שיניים, והיא קצת בוכה יותר, ואני נורא כואב לי בשבילה, וכואב לי על כל הסיטואציה. אני רק חושב על הסיטואציה שלך, וזה, וואו, זה מצמרר אותי, אני חייב להודות.
כן, זה... עכשיו, היא גם, אמא צעירה, זה, אני ילדה ראשונה, היא לא באמת יודעת, אז היא אמרה, אוקיי.
עד כמה היא הייתה? בת כמה היא הייתה?
שלי, בת 22, כשהיא ילדה אותי.
וואו, וואו.
כן,
איזה צעיר זה, אני בן 45, חבר'ה, כן? וואו.
אז אני ילדתי את הדרת הילדה הראשונה בגיל 30, אז כן, זה מאוד צעיר. ובעצם, אז היא התמודדה, היא אמרה, אוקיי, בסדר, סבבה. ויום אחד היא הגיעה איתי לתור בטיפת חלב, עכשיו גם אחריות בטיפת חלב לא עשו לחיים קלים, כי הרי לא עמדתי בהתפתחות שאני אמורה לעמוד בה, וכל הזמן נזפו באימא שלי שהיא לא בסדר, והיא כבר כאילו פיתחה איזושהי אדישות לזה שיגידו לה, עוד פעם יגידו לה שאני לא מתפתחת ושאני לא בסדר, ואז הייתה שם איזו אחות אחרת שהתחילה לשאול אותה כל מיני שאלות שאף אחד לא שאל אותה. ופתאום היא שאלה אותה אם אני בוכה הרבה, ואם אני תינוקת רגועה, ואם אני, השרירים שלי כשאני בוכה, אם הם מתכווצים כזה, ובאמת, אמא שלי התחילה להגיד לה כל הזמן כן, כי זה, ואז היא אמרה לה, תקחי את הילדה שלך לרופא, ואמא שלי הסבירה לה, אבל לקחתי, ואמרו לי שהכל בסדר, ולא מצאו שום דבר. אני אמרה לה, לא, אני חושבת שיש פה משהו מעבר, שאותה אחות בעצם הפנתה אותם, כאילו, היא אמרה להם מה לבקש מהרופא לבדוק.
באיזה גיל את היית כבר בשלב הזה?
אני הייתי, האמת שזה מסמכים שמצאתי לא מזמן, הייתי בת שנה וחצי כבר.
אז שנה וחצי הם סחבו את המצב כמו שהוא?
כן.
ואז איזה אחות שמה החליטה להתעקש על זה?
שנה וחצי כמעט שנתיים, כן. וואו. עד שמישהי שמה זה. ובאמת הרופא שבדק יבחן שיש את ה-CP, CP זה בעצם שיתוק מוחין, הוא מגיע בכל מיני רמות. הפגיעה שלי, במקרה שלי לפחות, הוא די קל, הוא נחשב יחסית קל, לעומת אנשים אחרים, ילדים אחרים. ובעצם רק אז הם התחילו פיזיותרפיה ואיזשהו תהליך, וגם בכלל גם...
מה הרופא זה עשה? מה הוא גילה?
הם גילו, קוראים לזה טונוס שרירים. טונוס שרירים, כאילו, הרי למה בכיתי? בעצם כי הגוף שלי כאב, זה פשוט כאב. כי השרירים היו מקובצים, ובעצם הטונוס שרירים הוא נמוך, כי הוא לא רגיל, ככה זה נקרא. ובעצם זה מה שהם הבחנו, יותר ברגליים, כאילו פחות בחלק גוף העליון, יותר באזור הרגליים.
הם ראו משהו פיזי כאילו... כי היום אי אפשר להתבלבל, שאת הולכת רואים שיש לך משהו שהוא שונה ברגליים, עוד מעט נדבר על זה, אז הם זיהו את זה, או שבתור תינוקת זה נראה, הכל נראה רגיל, איך זה עובד?
יכול להיות שבתור תינוקת הם ראו את הנושא של הפזילה, כי הייתי יותר פוזלת ממה שאני היום, עברתי ניתוח כדי לסדר את זה כשהייתי קטנה.
אוקיי, אוקיי.
אבל לא, זאת אומרת, אני לא יודעת אם ראו איזה משהו כאילו שונה, אולי ההתכווצות של השרירים, אני באמת לא יודעת.
אוקיי, אז הם הלכו לטיפולים ומה,
פיזיותרפיה וטיפולים, והיה רופא באסף הרופא שגם טיפל בי וניתח אותי, אבל גם רק לפני זה גם אמרו להורים שלי שזה משהו שגיליתי, כשהתחלתי לעבוד על ההרצאה, ובעצם גם שאלתי את ההורים שלי, כי היה לי תמיד, יש סיפורים שתמיד ידעתי, אבל פתאום שאלו אותי, ומה ההורים שלך, איך הם הגיבו כשאמרו להם כזה דבר, כאילו, איך אתה מגיב כשאומרים לך כזה דבר על הילד שלך, ובאמת, כאילו, כל הדברים תמיד נראו לי מובנים מאליהם, ולא באמת חשבתי על הצד השני אף פעם, כאילו, כשאתה נולד לתוך משהו, אתה לא תמיד חושב על כל הצדדים, וכששאלתי את אמא שלי, אז בעצם מה שאמרו להם, אז אמרו להם, קחו, תתמודדו עם זה, כאילו, עם המשהו
הזה. באיזה שלב הייתה גושפנקה מסמכית שאומרת, יש שיתוק מוחין? שלא אמרו, קחו תתמודדו עם, עם מה שזה, אלא פשוט הבינו
באותה בדיקה שעשו.
באותה בדיקה הבינו שזה שיתוק מוחין, אוקיי.
כן, אבל גם אמרו להורים שלי שאני לא אלך, ושלא יצפו ממני לשום דבר, ושיהיה
ככה...
וזה באמת משהו שלא ידעתי, זאת אומרת, זה לא משהו שידעתי, ומה שאמא שלי התחילה לעשות, היא באמת התחילה לקחת אותי לפיזיותרפיה. וככל שהיא עבדה איתי יותר, וככה עשתה איתי יותר את התרגילים ואת המתיחות, זה בעצם מה שבאמת עזר. לא חושבת שהם הבינו את המשמעות של כל הדבר הזה, אבל אמא שלי פשוט עשתה, אני זוכרת שהיא סיפרה לי שהיא אמרה שאת כל המתיחות שהיא עשתה, בגלל שזה נורא כאב, אני גם נורא בכיתי, היא אמרה שאם איזה שכן היה שומע אותה, מזל שלא הזמינו לרווחה על כל הצרכות שהיו בבית והצעקות.
וואי.
אז כן, זה באמת...
שמי, א', כל הכבוד להם, אני חייב להודות. שוב, אני מזדהה כרגע בתור אבא, כי אני, ברגע שאני רואה את הילדים שלי קצת בוכים, עשינו התרת לשון לבן הגדול, הוא בן 3.5. זה היה אחרי כמה חודשים שהוא נולד, ואני אמרתי ליפית, לאשתי, את עם הרופאה, אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול להיות שמה, מה שכן, זה תרת לשון, רק שאנשים יבינו, זה כאילו שנייה וחצי, זה כלום, זה בתכלס, זה עובר בשניות, אבל התינוק בוכה קצת, ואני לא מסוגל לראות את הדברים האלה, ואני רק חושב על אמא שהייתה שמה, שאמרו לה, שמי, זה כנראה לא יעזור, אבל בואי ננסה, תעשי מה שאת יכולה, והיא עושה ומתמודדת עם הכאב, ועם הקושי, ועם הבכי, ו... וואו, זה קשוח.
וגם הסביבה הקרובה לא תמיד הבינה למה היא רצה איתי לכל הטיפולים. אמא שלי אז לא היה רישיון, עשתה הכל באוטובוסים.
וואו.
היא הייתה נוסעת ועושה וזה, כאילו לא יודעת, כנראה זה האינסטינקט האימהי הזה שככה יצא ופרץ ועשה את כל הדברים.
אז בואו נעשה פסט פורוורד. אוקיי, אז נולדת, גילו את זה, התחלתם לעבוד על כל העניין הזה. באיזה שלב התודעה שלך פה כבר הבינה שאת גדלת, נהיית, את יודעת, ילדה ועניינים, מתי הבנת שזה מה שיש לך? באיזה גיל מבינים את זה?
האמת שאולי אצלי זה היה קצת מאוחר כשחושבים על זה, כי ההורים שלי אף פעם לא גידלו אותי במסגרות שונות, ולא נתנו לי לחשוב שאני... יש בי איזשהו שוני מסוים אף פעם.
היית בתור כן... ילדה, מה, היית ילדה עם פזילה, ושההליכה שלך, רואים שיש לך צליעה? זה מה שהיה בעצם בתור ילדה?
כן, שאני הולכת קצת עקום.
אוקיי.
אבל תמיד השתתפתי בשיעורי ספורט, והלכתי, אבא שלי ליווה אותי לכל הטיולים, אבל זה לא נראה מוזר, זה לא היה משהו שונה. בעצם
צחקו עלייך בבית ספר, בגן, מישהו אמר משהו, אני כאילו נסה להיכנס לראש של ילד.
אולי, אבל לא שמתי, תראה, לא הייתי מהבנות המקובלות, לא, היו לי חברים וחברות, אבל לא, זה לא היה בקבוצה המקובלת, אבל לא, אף פעם לא חשבתי שזה בגלל ה-CP, כאילו לא קישרתי את זה יותר מדי לשם. יכולת לשחקו עליי ולא שמתי לב שזה גם...
יכול להיות, מאחורי אגב, אבל זה אז, תשמעי, יש סיפורים של אנשים שהתעללו בהם ממש, וזה כאילו, אז פה לא היה את המקרה הזה, אלא פשוט היית כמו כולם בתכלס, רק לא מהכי פופולריים, אבל היו לחברים, כאילו זה משהו שהוא טבעי, לכולם, כל אחד נמצא באיזשהו מקום בבית ספר באיזה. אוקיי, אז לא שמת לב לזה בעצם, ובאיזה גיל אבל הבנת שכן זה קיים?
אחרי שקיבלתי את התוצאות של הצו הראשון.
אז בצו הראשון בעצם פעם ראשונה שאת שמה לב שמשהו שונה ממש כאילו?
לא שאני שמה לב, שאני מבינה את המשמעות של זה כלפי חוץ. כי כאילו מי שמכיר אותי בעצם יודע שזה לא שלא ידעתי, הרי עד גיל 11 פעם בשנה הייתי נוסעת לניתוחים, ואף פעם לא הלכתי לקייטנות ודברים כאלה, אבל... אבל תמיד ידעתי להסתדר, זאת אומרת,
אבל
תמיד...
אבל בתור ילד, את לא מתעצבנת, לא אומרת, אבל למה הם, למה הוא, למה דני, למה לא יודע מה, דנה, למה הם הולכים לקייטנה, למה אני לא, לא יהיו לך את הדברים האלה? זה לא, כי הוא נושא שוב פעם להקביל לבן שלי.
כן, קצת, אבל באמת הבנתי שהמצב הוא שונה. זאת אומרת, לא ידעתי אם זה היה איזה סוג של בגרות מסוימת, או פשוט הבנה של המצב, אבל זה, ככה היו החיים. כאילו, לא, אף פעם, תמיד רציתי ללכת לקייטנות וכאלה, אבל ידעתי שיש לי תור לניתוח ביום השני של החופש, וזה לא יקרה פשוט. אז כאילו...
כמה ניתוחים עשית? שבעה ניתוחים פחות או יותר?
כן.
וואו. ואיך זה היה? זה היה שיקום ארוך, זה היה קושי נפשי, קושי פיזי, מה עושים אחרי ניתוח כזה? מה?
יותר פיזי, פחות נפשי, יותר פיזי. זה היו ניתוחים שעזרו לי לשפר את ההליכה. בהתחלה הלכתי על קצות האצבעות, לא הצלחתי להוריד את הרגל, אז היו ניתוחים שפשוט הורידו לי את ה... את הרגליים. כשהייתי בגבס, אז הייתי על כיסא גלגלים, כי לא יכולתי ללכת.
אני, יש לי פה אניגמה. אני חייב להודות שאני פה באיזשהו... אני בטוח שמי שמקשיב גם, שואל את עצמו רגע, משהו פה לא בסדר. ואני אגיד לך מה לא בסדר. ובקטע חיובי. איך ילדה, שעוברת ניתוחים, לא נכנסת לא לדיכאונות, לא לדאונים, לא לעצבים יותר מדי, וממש מבינה את המצב וזורמת איתו ולא נכנסת לאיזה מצב מנטלי בעייתי, לא צריכה פסיכולוג, לא צריכה תמיכה, אני באמת מנסה להבין את זה, כאילו אם אני
ספרתי את זה.
אני מתעצבן, זה לא פייר, הייתי הולך ואומר איך העולם דווקא לי, למה דווקא אני?
למה דווקא אותי?
כן, ואצלך זה כאילו, זה המצב, ואני עושה את מה שצריך. ואני מתקדמת קדימה, לא, מעולם לא שאלת השאלות האלה, כאילו כך זה נשמע לפחות.
א', זה נכון, לא חשבתי על זה אף פעם, אני חושבת שזה המון קרדיט גם להורים שלי.
לגמרי.
שלא נתנו לזה גם.
אני מנסה להבין מה הם עשו, מה הם עשו, כי אולי אני עושה דברים לא נכונים, אני לא יודע.
הם גם לא נתנו לזה להרגיש, כאילו, לא יודעת, אני לא אגיד לך שלא היו תסכולים. תשמע, אחרי שסיימתי את הניתוחים, כשאתה מגיע לגיל מסוים, אתה כבר, יש גבול לכמה ניתוחים אתה יכול לעשות. ואז היה צריך לעשות מתיחות וזה. כן היו ריבים על זה שאני לא עושה מתיחות, ושאני לא דואגת לעצמי, ושאני לא, כאילו, כן הדברים האלה היו קיימים, אבל הם הגיעו בגיל ההתבגרות.
וכמה אחים יש לך?
שניים. יש לי אח ואחות.
ומה... אז איך הם, כאילו, הם יצאו לקייטנות ואת לא? אני כאילו נסה להבין אחרי זה את הסיטואציה בבית, הם כבר גדלו.
כן, אבל ההפרשים ביני לבין האחים שלי הם גדולים. זאת אומרת, ההפרש ביני לבין אח שלי זה 6 שנים, והאחות היותר קטנה זה עוד 6 שנים, אז סך הכל ביני לבינה זה 12.
וואו.
אז יש בינינו הפרשים די גדולים.
כן.
זה פחות, כאילו, כן, כשהם יצאו לקייטנות, אני כבר הייתי גדולה, וזה כבר לא
היה... בעניין אותך, כן.
כן. אז אני חושבת שההורים שלי די הצליחו להעביר את התקופה הראשונה לפחות. אני ראיתי את זה בתור משהו ש... כאילו זו הייתה, זה היה הכיף שלי בחופש, כי הניתוחים היו באסף הרופא, אנחנו גרנו בצפון, והיו לי דודים בפתח תקווה, הם אז גרו בפתח תקווה, ואחר כך כאילו היינו נשארים אצלם. אז זה היה גם סוג של כיף כזה, לא יודעת, ההורים שלי הצליחו, לא הצליחו להעביר את זה בצורה מבאסת. אבל אחר כך כן היו כל מיני חיכוכים וכאלה, וכן דברים שאני יודעת ש... למשל, עד היום את הטיול אחרי צבא עוד לא עשיתי. אולי יום אחד אני אעשה אותו, אבל עדיין לא עשיתי, אבל בסדר, יש כאילו כל מיני חיכוכים, אבל לפעמים צריך להבין את המציאות, ואז לפעול יחד איתה.
כן, יפה. אז הגעת לצו ראשון.
כן. אז זהו, אז אני הייתי מאוד מורה לצבא, כאילו מינימום מתגייסת לשייטת כמובן, כי אין שום סיבה שלא. ואז אחרי שעשיתי את הצו הראשון בשיא, עניתי על כל המבחנים, כל מה שרצו עשיתי, ובעצם קיבלתי מכתב שאומר תודה אבל לא תודה, יש לך אופציה לפרופיל 21, בא לך להתנדב. עכשיו, פתאום אמרתי, רגע, מה? כאילו, מישהו שם התבלבל, מישהו שם לא הבין את כל הסיטואציה, מה פתאום? ואז הייתה כמובן האופציה להרער על הפרופיל הזה. ואני זוכרת שבאתי לאבא שלי ואמרתי לו, טוב, אתה בא איתי להרעור. ואז אמר לי, לא, תקשיבי, בשביל מה? תלכי ללמוד, תלכי לטייל, תתחילי לעבוד. אני לא חושב שאתה תצליחי לעשות את זה. ואז אני כזה... מה זאת אומרת? כאילו...
אז אבא שלך שעד אז גידל אותך רגיל, פתאום בא ואמר לך, עזבי, תוותרי.
נכון.
מה קרה?
אני לא יודעת בדיוק, אם זה היה... אולי הוא לא רצה להתמודד עם זה, אולי הוא דאג לי, אולי הוא פחד מהמסגרת... מה זה פחד? כאילו, המסגרת הצבאית היא מאוד גדולה ומסועפת, ו...
חשש זה... שיהיה לך קשה שמה, שמה, ש...
אולי, לא יודעת, באמת
או
שאני...
או שהוא סתם חשש, כמו כל אבא שחושש על הבן או הבת שלו, שהולכים לצבא, כן. שזה בלי קשר, והוא אמר לעצמו, אולי, הנה, יש פה הזדמנות. כן, יש פה הזדמנות, למה אני צריך את השטות הזאת, כאילו, מבחינתו? זה לא שאת הולכת להיות טייסת קרב מבחינתו, את לא הולכת להציל את העולם, אלא את...
אבל אני, כאילו, כשאני ראיתי במערכת. את זה... כשאני קיבלתי את זה, כאילו, את המכתב סירוב הזה, מבחינתי, אני הכי טייסת קרב, מה זאת אומרת? אני הרמטכ"ל הבא בצה"ל. ואני נורא נדהמתי מהתשובה שלו, כאילו, אמרתי, מה זאת אומרת לא? כאילו, כל החיים זה כן, 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 פתאום לא, ופתאום, ואז גם חברה שלי, כאילו, אמרה לי, אני זוכרת, היא אמרה לי, אולי אבא שלך צודק, ואז זה עוד יותר, כאילו, מה זאת אומרת, ממתי אבא שלי צודק? כאילו, זה לא יכול להיות. וזה באמת היה, ואז פה באמת היה לי איזה שבוע, שבועיים של, של, של בכי, ובאמת של, של דיכאון, כי מה אני עכשיו אמורה לעשות? איך אני מגשימה את החלום הזה?
דרך אגב, היום בצהל זה גם אוטומטי שאומרים קודם לא, או שהיום בצהל זה השתנה? את יודעת אולי?
לא, אין לי מושג,
מעניין איך זה היום, מעניין איך זה היום, כי אני מנסה עוד הפעם להיכנס לראש שלך, זה יכול לשבור בן אדם ולשנות לו מסלול חיים, מקצה לקצה דבר כזה.
ואז בזמנו, אתה יודע, זה לא היה כמו היום שהכל נגיש באינטרנט ותחבורה וזה.
והכל לנסוע ולהגיע, לא?
כן, ולשכת גיוס הייתה בחיפה, ואני גרתי במסד, שזה חור עד היום, אבל ככה, ולא ידעתי איך אני אמורה להגיע, ואז אמרתי, אוקיי. ואז אמרתי, אחרי שנרגעתי ובכיתי ואמרתי, אוקיי, אין דבר כזה שאני לא מתגייסת, זאת אומרת, זה לא קורה, לא ראיתי את זה קורה. ואז באתי איזה ערב אחד והודעתי להורים שלי שאני ביום הזה נוסעת, גם אני צריכה לקום בחמש בבוקר וללכת לתחנת אוטובוס ברגל, שזה 2 קילומטר ירידה של הר, כאילו זה לא פשוט, אבל אני לא יודעת, אני אמצא איך להגיע לשם, ואני פשוט אגיע. בסופו של דבר, אבא שלי בא איתי לאותו יום של הערעור, והיו שם המון חבר'ה שבאו לבקש דחייה של השירות, ואני היחידה שבאתי לבקש, קחו אותי ותגייסו אותי ותעשו איתי מה שאתם רוצים. ונכנסתי לשם, והכנתי איזה נאום כזה, היה לי איזה נאום מוכן של כמה אני טובה, וכמה אני יכולה לתרום, וכמה אני הרבה יותר טובה מכל אחד אחר. וכשנכנסתי לחדר של הרופא, והוא בודק אותי, ותמיד הבדיקות זה תלכי, תחזרי, תרימי, תעשי, ואז והתחלתי לדבר ואמרתי לו, תקשיב, אני יודעת, טוב, לשייטת אני כבר לא אתגייס, אבל אני כן יכולה לתרום, ובאמת חבל לפסול את הכישורים שלי בגלל משהו שהוא פיזיקה, אני משתתפת בשיעורי ספורט, ואני יכולה לעשות דברים, זה לא שאני לא יכולה בכלל. ואז בסוף גם אמרתי לו, גם כי אמרתי לו, תקשיב, אם לא תקבל אותי, אז אני אבוא גם מחר, ואני אבוא גם אחרתיים, ואני אפנה לאן שצריך, באותו רגע לא היה לי מושג לאן צריך לפנות, אבל אני אפנה לאן שצריך.
ראית סרט מועדון קרב? פייט קלאב?
כן, ראיתי.
את כמו ההוא שעומד בדלת ומחכה, שבועיים שם, בגשן.
כן, כן, לגמרי. ובאמת, כאילו זה, ואיכשהו זה גם הסתדר. בהרצאה הראשונה שלי גם גיליתי באמת איך זה הסתדר, אבל...
איך זה הסתדר, בואי תגידי.
אבא שלי, מסתבר שהמחנך שהיה לי ביוד בית, קרוב משפחה של גבי אשכנזי.
אוקיי.
ואז... אבא שלי והמחנך שלי
דיברו אותו. אל תפילי את גבי אשכנזי עכשיו, שלא ילך לכלא
בעקבות. לא, חלילה, הכל בכוונות טובות. ואז אבא שלי והמחנך שלי נסו להיפגש איתו, וזה כנראה גם מה שהוביל לכל הדבר הזה.
עם אותו רופא?
מה?
עם מי הם נפגשו, עם אותו רופא?
לא, הוא פשוט נתן את ההוראה, הוא היה אלוף פיקוד הצפון באותה תקופה, או משהו כזה.
והוא נתן את ההוראה לזה שאת נפגשת איתו בגדול, איכשהו זה הגיע למטה, ואת...
כנראה.
ואז שאבא שלך הלך, זה היה אחרי הפגישה שלו, אחרי שהוא כבר ניסה לעזור ולמשוך בחוטים עם אבא שלך, או שזה היה אחרי הפגישה שלך עם ה...
אחרי הפגישה שלי עם הרופא.
אוקיי.
אחרי הפגישה שלי עם הרופא. ואז הם הלכו לשם, ובעצם ככה, בסופו של דבר ככה התגייסתי לצה"ל.
אז בקיצור, גילית את זה רק בגלל שבנית את ההרצאה שלך, את כל הסיפור הזה.
נכון, לגמרי. כן, אני עד לפני חודש חשבתי שבכוחות עצמי הצלחתי לשכנע רופא שלא היה לו
כוח לראות. יכול להיות שזה היה גם ככה קורה, אי אפשר לדעת.
יכול להיות, אין לי מושג. האמת שבאמת אין לי מושג.
אוקיי. ואז התגייסת לצה"ל, ואז מה? לאן לקחו אותך לשייטת?
לא, שירתתי בתל נוף, באפסנאות של חיל האוויר. הייתי באפסנאות.
ליד המטוסים, תראה, ליד ה...
ליד, כן, ליד הטייסים. האמת שזה היה... להיות באפסנאות זה שירות עם המון כוח, כי יש לך גישה
למדים
ונעליים קלות.
גם קצינים, ואני זוכר גם בתור קצין שהייתי בא, אני כמו איזה חפש, חייל פשוט מגיע לשם ומתחנן שיתנו לי את המדים הטובים, או אני לא יודע מה.
בדיוק. כן, כן. והאמת שזו הייתה חוויה שהייתי חוזרת עליה עכשיו, אם לוקחים אותי עכשיו לאותו דבר.
נראה לי שליברמן התחיל כזה, כאפסנאי, אז את בחברה טובה.
לא ידעתי את זה, אוקיי.
אני לא בטוח, חירות שאני פה זה, אבל נראה לי שליברמן היה אפסנאי, אני שוב, אני מסייג את עצמי שלא יתבעו אותי ולא זה יגידו שזה. אוקיי.
ואז בחיל האוויר יש גם, נבחרתי להיות מצטיינת בסופו של דבר, מצטיינת תקופה, או לא זוכרת אם איך קראו לזה, ואחר כך בחרו אותי להיות מצטיינת נשיא.
מטורף. מצטיינת נשיא זה מה? זה אחד מכל יחידה? זה מה? זה
אחד מכל בסיס.
מכל בסיס.
זה 120 חיילים, כן.
אוקיי.
היינו אחד מכל בסיס. בתל נוף יש כאילו, תל נוף מחולק לשני בסיסים, לפחות מה שהיה אז, אז היו שניים מתל נוף, אני ועוד מישהו.
אוקיי. אז היית מצטיין נשיא, ואז מה, אז עושים טקס לכולם, איך זה עובד?
כן, כן, הטקס שמשודר בימי עצמאות היום בטלוויזיה, אז הוא לא היה משודר. כן, כן, אז הוא לא היה משודר בטלוויזיה. אבל היינו שבועיים בירושלים, היה גם טקס
שעשו... שבועיים צריך להיות בשביל הדבר הזה?
כן, כן, עשינו חזרות של צעדות והצדעות וזה...
תסחים ותסחים ושטויות במיץ כאלה?
כן, כן, כן. היינו שבועיים בירושלים, השתתפנו גם בחזרה של הטקס הדלקת המשואות, וביום השואה זה נופל על כל התקופה הזאת, שזה היה מאוד מרגש. עשו גם טקס לפני שנסענו בתוך חיל האוויר. ובחרו אותי גם לנאום בשם כל החיילים המצטיינים, שזה היה...
איך בחרו דווקא אותך?
אני לא יודעת.
את לא יודעת. אוקיי, מעניין.
לא יודעת, שאלו אותי אם אני רוצה, אם אכפת לי לנאום, אמרתי שלא, לא ידעתי כאילו כל כך מה זה, אמרתי, לא אכפת לי לנאום.
אז שמה עברת לקדמת הבמה, ביג טיים, ביג טיים פעם ראשונה נקרא לזה.
כן, לגמרי, סיפרתי לכולם את מה שסיפרתי עכשיו, שלא רוצו בכלל לגייס אותי, והנה אני עומדת פה בטקס וזה. זה היה באמת... וואי, התרגשתי והקראתי מהדף ככה, כאילו, החזקתי דף והסתכלתי עליו כזה, ככה, ו...
גדול, גדול, גדול. יפה, ואז בואו נגיע לעוד איזה נקודה הציון. הכרת את בעלך שם איכשהו ב...
את עמרי, כן. בצבא הכרתי את עמרי, היינו חברים נורא טובים. לא התחלנו לצאת בצבא.
איך הכרת אותו? מה, אתם בתפקידים כאלה שעבדתם ביחד?
הייתי באפסנאות, הכרתי את כולם. הכרתי את... כולם עוברים באפסנאות בשלב כזה או אחר.
בוא'נה, זה אחלה מקום להתחיל עם זה, עם
אנשים. אתה מכיר את כולם.
וואי, איך...
והוא יום אחד, כשהוא הגיע לבסיס, מצא סמיכות סקאביאס והחזיר אותם בתמימותו לאפסנאות. ויומיים אחר כך הוא... הייתה איזו דפיקה בדלת נורא היסטרית אחרי שסגרנו וזה, ואז הוא בא ואמר למפקד שלי, הבאתי לכם סמיכות, אני צריך אותם בחזרה, כי הוא כנראה סתם בטעות החזיר אותם, והוא כמובן לא הסכים לתת לו, כי לך תוכיח שבאמת הבאת. ואז הוא התחיל להגיד לו, לא, הייתה פה מישהי שלקחה וזה, ואז באתי ואמרתי, כן, הוא באמת הביא, כי הייתי יכולה להגיד גם שלא, אבל אמרתי שכן. ואחר כך, ואז הוא התחיל לדבר איתי, ואז כזה הפכנו להיות חברים מאוד טובים. ואחרי הצבא החלטנו לקחת את זה שלב אחד קדימה.
איך, כאילו הייתם חברים כבר כמה שנים בעצם, בתכלס. ידידים, כאילו חברים כמו כל ידידים טובים נקרא לזה, אם אני מבין נכון. ומה, איך עושים את הסוויץ' הזה?
האמת שזה משהו שאז הוא רצה יותר ממני. אני אף פעם לא רציתי, כי ידעתי שזה יהרוס את הידידות שלנו, ולא רציתי כאילו להרוס את זה.
לפניו היו לך דייטים, היו לך חברים, בילדות, מה?
היו לי קצת, אבל זה לא...
בוא ניכנס לזה יותר מדי, אני לא רוצה להעביר אותך ולהיכנס פה...
לא, אבל לא היו לי מערכות מאוד מאוד רציניות, וזה לא... ובגלל שידעתי שאין לי חברים כאילו ברמה של מערכות יחסים זה, אז לא רציתי להרוס איתו את החברות בינינו, וגם אמרתי לו את זה.
אני אשאל אותך רגע. עכשיו, תראי, את גדלת רגיל, בתכלס. בראש שלך היית רגילה. אבל הנה פה אני רואה מקום שאת אומרת לעצמך, אולי, שוב, ככה אני מפרש את זה, יכול להיות שאני טועה. הוא עכשיו רוצה, אבל הוא לא מבין שזה יפגע בו בעתיד, בגלל ה-CP ובגלל כל הדברים שאני בעצם סוג אדם.
אני גם אמרתי לו את זה. אני כאילו, זאת שגדלה רגיל וכל הזמן זה, כשזה הגיע לזוגיות הזאת, והבנתי למה גברים אחרים לא רוצים להיות איתי, אז אמרתי, רגע, כאילו, חשבתי, כאילו לא...
עדיף למצוא אז מישהו רע, לא מישהו טוב שזה יהרוס לו את החיים, בוא נמצא מישהו רע, שגם ככה זה כבר הוא רע.
כן, אוקיי, אתה מסלח את זה הרבה יותר טוב ממני.
אז אפשר לחרב לו את החיים, אבל בן אדם טוב, שאני יהרוס לו את החיים? לא, 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 לא.
לגמרי. ובעצם אני זוכרת שכאילו אמרתי לו את זה כאילו לפני שנפגשנו לדייט הראשון, אמרתי לו, אבל בשביל מה אתה נכנס לכל הדבר הזה, כאילו מה אתה עכשיו עושה? ובדייט הראשון עצמו הוא ענה לי, הוא אמר לי, תקשיבי, CP זה לא גנטי, אפשר להביא ילדים, תחשוב, אני יושבת איתו בפאב בדייט ראשון, ביר, אני 30 וזה, פתאום הוא אומר לי, CP זה לא, זה, זה לא גנטי. אני כזה, אוקיי, אם אתה אומר, לא, 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 לא יודע, כאילו, הוא צודק כמובן, אבל לא חשבתי על זה לעומק. ואז הוא אומר לי, טוב, לך יש CP, ואני בטוח יעצבן אותך באיזה משהו, כאילו, ולי יש זה, אז לי, לא יש אסתמה ומשקפיים. בסדר, אבל זה לא אותו דבר כשאתה נכנס למערכת שהיא קצת יותר רצינית מלא יודעת מה.
אוקיי, והשתכנעת?
כן, אמרתי, בואו נזרום, והייתי בטוחה שתוך חודש, חודשיים זה נגמר, רק שאנחנו כבר נשואים 10 שנים, וזה עוד לא נגמר.
ויש אז, לכם שתי בנות, לא? מה יש לכם?
ויש לנו שתי בנות, כן, עד 4-7 ושי בת 4.
מדהים.
אז בסדר.
בקיצור, אז הוא בא ו... וואלה, לא עזב.
לא. לא, לא. עד היום הוא פה וזה סבבה לגמרי, אני ממש שמחה על זה. והאמת שפה בקטע הזה זה הוא שלא ויתר לי, ואני זאת שכל הזמן הייתי זורקת לו כל מיני ריקושטים. כל הזמן אני אומרת לו שאם אני הייתי במקומו, לא בטוח שאני הייתי נשארת, אבל זה הוא שלא ויתר לי במקרה הזה.
אוקיי. ותגידי, אז אוקיי, אז אתם המשכתם, התחתנתם אחרי כמה זמן?
אחרי 4 שנים.
אחרי 4 שנים, יפה. ואז... מה, חיים רגילים, איך זה עובד?
כן, למדתי, הייתי סטודנטית בעמק ישראל, הוא היה סטודנט בבראודה, כן, שכרנו דירה ביחד, חיים רגילים לחלוטין, זאת אומרת, לא, בלי שום דבר יוצא דופן לגמרי.
יש לך מדי פעם מחשבות על, שוב, יכול להיות שאני, את יודעת, שאני... לפי מה שאת אומרת, אני כאילו בכלל לא בכיוון, אבל של למה אני, של כאילו, או שזהו, זה ממש, מבחינתך הכל רגיל כאילו?
יש לי מחשבות כאלה, תראה, כשאני נתקלת במצבים שאני לא...
יש לך גם בנות, אולי גם הן מובחות מזה, אני לא יודע, אני מנסה לחשוב סיטואציות.
אוקיי, אז יום אחד נסענו לאיזה מקום... פה בשפעים, אני גרה בנתניה, באזור שפעים יש איזה מסלול טיול שאומרי נורא רצה שנעשה. ואני צריכה עזרה בדברים האלה, וזה היה לפני שנה, שנתיים, בערך הבנות היו יותר קטנות, ואז גיליתי שהוא לא יכול לעזור לי, ובאותו רגע אמרתי לו, זה לא אפשרי, כאילו במצבים כאלה שאני נתקלת בהם ביום-יום, שאני יודעת שצריך לתכנן, כי זה מסלול טיול למשל שאני לא יכולה, עד שהבנות שלי יגדלו לפחות עוד קצת, כדי שיוכלו להיות מספיק עצמאיות כדי ללכת לבד, ואז אומרי יעזור לי, או שאני אהיה עם עוד, עם ההורים שלי, או עם זוג חברים, או משהו כזה, שיהיה לי עוד איזה אפשרות, זה משהו שאני לא יכולה לעשות, כן. ואז כן, בנקודות האלה, שזה פוגש אותך בנקודות האלה, אז כן, יש את המחשבות האלה. אבל תמיד מצאתי דרך חלופית, זאת אומרת, אוקיי, את המסלול הזה אני לא אעשה אותו עכשיו, אני אעשה אותו... בעוד כמה זמן, או אם מישהו יבוא איתנו, אבל לא...
קיצור, יש לך תסכולים, נקרא לזה מיינור, כלילים כאלה, הם לא תסכולים שאת הולכת הביתה שבוע עכשיו, או יומיים, מתבאסת, לא יודע מה, או ברמתה, להסתכל במראה ולהגיד, יו, איך זה, איך קרה לי, איך אני, איך למה, או לא יודע מה.
יש לפעמים, זאת אומרת, לפעמים זה... זה, 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 זה יושב איתי, זאת אומרת, הדברים האלה. קרה לי מקרה בעבודה לפני חודשיים. עליתי במדרגות כי רציתי לצלם את הנוף, ולא יכולתי לרדת. יש לי 10 דקות הפסקה, ולא יכולתי לרדת. פתאום קפאתי במקום.
אוקיי, ואז מה?
וזה משהו שאחר כך, איכשהו, אני באמת, זה מסוג הדברים שאני לא יודעת איך ירדתי בסוף, לאט לאט, כאילו פחדתי באמת ליפול, ואחר כך, כאילו אני זוכרת, באתי הבית ואמרתי, אלוהים, מה, אני לא יכולה לצאת בהפסקה ולעלות במדרגות ולצלם נוף, זה הדבר הכי פשוט שבן אדם עושה, כי הולך, מצלם וחוזר,
כן.
ואני לא יכולה לעשות את זה, וזה ישב איתי איזה יומיים, כאילו הייתי די מבואסת מזה, כי רציתי נורא לצלם את הנוף שהיה בחוץ, ולא הצלחתי לעשות את זה. אבל מצאתי דרך אחרת לעשות את זה, נקודה אחרת. אבל כן, יש את הפעמים שזה בא וזה מתיישב, וזה קצת מפעס, אבל...
את מחלחל, היה לפעמים. כן. אז אני אקח אותך למשהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים. וזה המשפט, מה יגידו עליי. ופה, או מה חושבים עליי. מתי היה לי אתמול, אני לא זוכר עם מי דיברתי, ששאלתי, באחד הדרכות, לפני איזה יומיים, הייתה לי איזו הדרכה, ושאלתי, למה אנשים לא יוצאים החוצה לאור עם הרצאות? למה אנשים נתקעים? למה הם כותבים את זה, ובסוף לא יוצאים לאור? והרוב זה על מה יגידו עליי, והאם יבואו, והאם אני מספיק מעניין או מעניינת, וכל אחד עם הזה שלו. ופה אני נכנס לנושא ההליכות שלך, שאני יודע שזה ביג אישו.
כן, ומאוד.
כי את מצד אחד בן אדם שעשה הכל רגיל, עושה הכל רגיל, התגייס לצהל, מצטיינת בצהל, מצטיינת נשיא, ברמה הוורבלית, אף אחד לא יכול להגיד, מי ששומע את הפודקאסט הזה בספוטיפיי ולא רואה את זה ביוטיוב או באתר שלי, אין לו שמת של מושג איך את נראית, את נשמעת הכי פלואנט והכי כלילה והכי זה, אבל הנה, כן יש לך את מה יגידו עליי, וכן יש לך את הנושא של ההליכות, אז בואי תספרי על זה קצת.
כן. בגלל שאני הולכת עקום, זאת אומרת, אף פעם לא באמת התעמקתי באיך אני נראית שאני הולכת, זה גם קרה בשנה וחצי האחרונים, אבל תמיד נורא התביישתי שיראו אותי הולכת, כי בגלל שאני פוזלת לשמחתי או שלא, הראייה שלי היא מרחבית יותר, אני רואה יותר ממה שאנשים אחרים יכולים לראות.
איזה מטורף, וואו.
כן, ואני כן קולטת מבטים, אני רואה שמסתכלים עליי, אני רואה שצוחקים עליי, אני גם, כאילו, אני כן קולטת את זה, אני משתדלת לא לתת לזה להשפיע עליי, אבל זה, זה, זה ב, ב, בפן המחשבתי נותן לי פחות לצאת, אם זה להליכות ספורט, או אם זה בכלל, אם אני ממש חייבת לצאת, אז אני יוצאת, באמת כמה שפחות להתעכל בזה. לפני שנתיים, ממש רציתי לעשות הליכות, כאילו, אתה יודע, אחרי הריון שני וזה, ורציתי ככה לחזור קצת לכושר, אז עוד הייתי עושה כושר, כאילו, בבית, נטו בתוך הבית, כאילו, לא מוצאת את הפתרונות בתוך הבית, אבל נורא רציתי ללכת, כי אחרי שיש לך שני ילדים בבית, ואתה בטח תזדהה איתי, לפעמים צריך לצאת מהבית בשביל להתאוורר, וככה
לחזור עם כוחות. רוב הזמן.
כן, לחזור עם כוחות מחודשים. ונורא התביישתי, כי אמנם אני כבר לא גרה ביישוב קטן שכולם מכירים אותי, אבל נורא התביישתי, והיה לי מאוד קשה לצאת ללכת, וכל הזמן דחיתי את זה, ומצאתי את כל התירוצים שבעולם של לא ללכת ולא לצאת ולא לעשות. עד שיום אחד ירדתי עם הבנות לגינה, זה היו בימי טרום קורונה, היה אפשר עוד לצאת מהבית, ועומרי הגיע מוקדם מהעבודה, הוא בא ישר לגינה, ואז כמו שהחלטתי על תאריך ההרצאה, אמרתי לו ככה, החלטתי, זהו, אתה נשאר איתם פה, אני הולכת להחליף בגדים ואני הולכת, אני פשוט הולכת, שמתי אוזניות, יש לי אוזניות גדולות כאלה.
פורסט גאמפ. הולכת,
לגמרי,
מתחילה לרוץ.
פשוט הולכת. וזה באמת מה שקרה, פשוט התחלתי ללכת, כאילו החלפתי בגדים, התחלתי ללכת, צילמתי גם סטורי, העליתי סטורי לאינסטגרם, כאילו זה כנראה גם הפעולה הזאת שגורמת לי גם לקדם את זה, פשוט התחלתי ללכת. ועשיתי איזשהו מסלול, 2.5 קילומטר של הליכה, שזה המון, וזה המסלול שאני הולכת אותו עד היום, ואני כל הזמן בוויכוחים פנימיים עם עצמי, כן לצאת, לא לצאת, כן לצאת, לא לצאת, ואני פשוט הולכת, וזה לא תמיד היה פשוט, זאת אומרת, היו פעמים שכן הסתכלו על המבטים האלה, והאנשים ברחוב והילדים וזה, זה גם מה שהוביל אותי בנוסף להרצאה, זאת אומרת, הידיעה הזאת שאנשים פשוט לא מכירים את הצד האחר, ולכן מישהו צריך לעשות את זה, אז לקחתי על עצמי את התפקיד. היו פעמים גם שנפלתי תוך כדי הליכה, וזה בכלל היה, זה בכלל היו רגעים ששברו אותי לגמרי, כי ברגע שאני נופלת, אז אני לגמרי מאבדת את עצמי, כי זה מבחינתי התחתית שאני יכולה להגיע אליה.
אוקיי.
כי ברגע שאני נופלת, אז בעצם אני לא שולטת בדברים שאני עושה, ובעצם נפלתי אחרי מעבר חצייה, בין שני מעברי חצייה, יש את המשולש הזה של הרחוב, אז שם באמצע נפלתי, הכל אף לי מהידיים והכל זה, ואני לא הצלחתי לקום, עד שעבר שם איזה מישהו שרץ ופשוט הרים אותי, עד שנעמדתי.
וואו.
זה היה רגע כזה שאמרתי, אוי, אני לא אצא מהבית עכשיו איזה חודש, זה לא לקח חודש, זה לקח שבועיים ככה, עד ש כל הכאבים בגוף כזה עברו, כי זה גם איזושהי
טראומה. זה היה בעיקר משפיל, מביך, מכאיב. מה היה הכי כואב שמה בכל הדבר הזה?
זה היה בעיקר מביש, נורא התביישתי שזה קרה לי, כאילו...
ממי התביישת? מאותו בחור? מהעולם? מעצמך? ממי שהיה שם?
מהבחור הזה, שגם הבחור שנקלע לסיטואציה, הוא גם ראה אותי אפה. כאילו, הוא ראה אותי אומנם מרחוק, אבל הוא גם ראה אותי כאילו אפה. אם אין אנשים, אז זה פחות מביש אותי, למרות שלוקח לי יותר זמן. אם הוא לא היה עובר שם, לא יודעת אם הייתי מצליחה לקום, האמת, אבל כאילו... זה סיטואציה שהיא נורא מביכה, כי תחשוב על זה,
אתה חסר אונים.
נכון, ואני לא ילדה בת 5 שרצה ונופלת, ואז אתה אומר, אוקיי, סבבה, ילדים נופלים, אני לא ילדה. ואני פתאום כאילו מוטט עצמי עם כל הדברים שעפו לי, וכאילו מפתחות וטלפון וזה, ואני כזה, שיט, כאילו, איך אני קמה מפה עכשיו, מה אני עושה, ו... הוא פשוט הרים לי את הדברים, עזר לי לקום, ראה שאני עומדת, אמר לי, בסדר? אמרתי לו, כן, כאילו כזה חצי, תכף בוכה, תכף זה, ופשוט המשכתי ללכת, אפילו לא הלכתי הביתה. כאילו פשוט המשכתי את ההליכה, כאילו כלום.
וואו, מזוכת, וואו.
ואז הגעתי הביתה, ואז התיישבתי וזהו, ואז התחלתי לבכות. כאילו, באמת, זה היה, ואז אמרתי לו, אומרי, לא יצאת להליכות יותר, זהו, זה נגמר. והוא אמר לי, והוא נבעל, הוא אמר לי, מה קרה, מה זה? אז אמרתי לו שנפלתי וזה היה זה. אז אמר לי, בסדר, את עוד שבוע, שבועיים, תדברי אחרת, את תראי. וזה באמת אחרי שבוע, שבועיים, ככה חזרתי, כאילו, נורא פחדתי שזה יקרה לי שוב.
וואו. מטורף. אז זה מבחינתך, ומבחינתי, לפחות מה שאני שומע ממך, זה ממש צעד שמסמל לעבור לקדמת הבמה. כאילו... שם את מרגישה, לפי מה שאני מבין, מאוד חשופה. ויש לך קטע שאת מעלה דברים לסטורי ומעלה פוסטים, וזה חשוב לך הדבר הזה, זה לא סתם.
כן, כן. זה משהו שכנראה היה בתוכי כל הזמן. זאת אומרת, יש בי את הדיסוננס הזה, כי מצד אחד אני חיה חיים רגילים, ואני בחברה רגילה, ומצד שני יש את כל הצמתים האלה שאני פוגשת בהם, אני אומרת, רגע, אבל אני לא. אני נכה, יש לי סיפי. זאת אומרת, אני לא משתמשת הרבה במושגים האלה, אבל במציאות זה שם, זה באמת שם. אז צריך לדעת להתמודד עם זה.
איך הילדות שלך מרגישות לפי דעתך? הן מבינות שכאילו את אימא רגילה או אימא עם משהו?
לא, הן יודעות. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. האמת שהדר, כשהיא הייתה בת 3, היא שאלה אותי למה אני הולכת ככה, ואז היא חיכתה את ההליכה שלי. כאילו, ואז היא ניסתה ללמד אותי, ניסתה להראות לי איך הולכים רגיל. כאילו, אמרה, אם את עשית ככה, ואז את תוכלי ללכת כמונו. ואז הסברתי לה בעצם שאני לא יכולה לעשות את מה שהיא מנסה ללמד אותי, והסברתי לה גם למה אני הולכת ככה. והיא מאוד הבינה את זה, היא מאוד, כאילו...
אין, ילדים זה דבר מדהים. מדהים, כן. מדהים. אני רק אכלתי מסטיק, או אני בא עם מסטיק, אבא, מה אתה אוכל? או מה אכלת? למה יש לך ריח? מה זה הריח הזה, אבא? או אם אני שם סתם קרם על הידיים, אז הבן שלי גם היה, הוא אומר לי, אבא, מה שמת? מה זה הריח הזה? מצחיק, הם פשוט קולטים הכל ושואלים את זה straight forward, מה שנקרא.
הם קולטים הכל, והאמת... אחותי הקטנה שאלה אותי את השאלה הזאת כשהייתה בת 6, אז לא ציפיתי מהבת שלי בגיל 3, אבל תשאל אותי למה אני הולכת ככה. זה הגיע קצת יותר מוקדם ממה שככה חשבתי, אבל כן, ואז אני מאוד בעד להנגיש להם את הדברים, כמובן לרמת הידע שלהם וזה, אבל באמת לא בקטע של להסתיר, ואז כשאני אומרת להם, מבקשת מהם לעזור לי במשהו, הם ישר... הם שתיהן ישר באות ועוזרות, וגם אדר כל הזמן ששי אומרת לי, אבל אימא, למה ככה? אז אדר אומרת לה, כי אימא היא נולדה עם סיפי, ואימא היא ככה, היא כאילו כבר מדבררת
לקחה אותי. לקחה בעלות. תגידי, מה החלום?
מה החלום?
כן, עכשיו בוא נדבר חלומות קצת. אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסוף, כמה שזה מפתיע. אז בואי תספרי קצת מה העתיד צופה לנו.
וואי, החלום שלי
באמת העולם, זה... אם העולם יישאר על כנו, כמו שנקרא, זה אני לא יודע מה הולך לקרות פה עוד שבוע, שבועיים בעולם, אבל בוא נניח ונצא מקועת הנחה שהעולם ימשיך.
הכל יהיה בסדר.
כן.
האמת שבאמת החלום שלי שההרצאה באמת הצליח, ושאני אגיע לכמה שיותר קהלים ויעדים ושישמעו את הסיפור שלי. אני כן רוצה ללמוד בהמשך איזשהו סוג של אולי NLP, אולי משהו אחר, כאילו משהו שככה ייתן לי להגיע לאחד על אחד ליותר אנשים אולי, ולהוות את הדוגמה וללוות ככה עוד אנשים. זהו, זה ככה בגדול.
זה כרגע החלום. מעולה, מדהים. ותגידי, מי לפי דעתך הקהלים שלך? זאת אומרת, אני, ממה שאני רואה אותך, אני רואה מנהיגה בהתהוות. כאילו, את מנהיגה תמיד היית איפשהו, אבל יש לך עוד לאן לגדול בעניין הזה, וכדי שאת באמת תוכלי לעזור, לא רק בלתת השראה, גם להוסיף לזה כלים פרקטיים ממש. כמובן שיש לך היום המון מה לתת, אני בטוח, כאילו, אני מכיר אותך, ואני מכיר את התובנות שאת מעבירה בהרצאה גם, אבל אני מבין ממך שאת רוצה ללמוד עוד, כדי לתת עוד יותר כלים פרקטיים, למי היית רוצה לעזור? מי החלום שלך, שהאנשים שאת רוצה לתת להם באמת את המקום של להתקדם בחיים?
אני לא אגיד כולם, אני כן חושבת שיותר בכיוון של בני נוער, בני נוער או אנשים צעירים או סטודנטים, גם הורים, באופן, גם אם יש הורים שהם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים, למרות שאני לא מומחית גדולה לעניין, אבל אני חושבת אני חושבת שהדרך שבה גידלו אותי יכולה לעזור, וגם הנקודת מבט שלי באופן כללי יכולה לעזור גם להורים וגם לילדים. ובאיזשהו מקום כן בא לי להגיד כולם, כי כל מי שרוצה, כל מי שיבוא, כל מי שפוגש אותי בדרך, כל מי שמכיר אותי, כל מי שיפגוש אותי בעתיד, לא יודעת, אני חושבת ש... אבל כן, כל מי שרוצה קצת לשמוע, קצת להרחיב את האופקים, ואולי לחשוב טיפה אחרת, ולקחת את זה הלאה, ולהעביר את זה גם הלאה.
כן. מגניב, מגניב להלאה. תגידי, מתי ההרצאה הבאה?
האמת שההרצאה הבאה, אני עובדת בטמבור, ואמרתי, למה לא להרים את הכפפה ולבוא ולהגיד, היי, אני פה, תיקחו אותי. אז אחרי פסח זה יהיה בטמבור, פרונטלי ולא בזום.
וואו, איזה יופי.
כן.
כבר דיברת איתם?
כן, כן. כאילו, קבענו שאחרי פסח אנחנו כבר נשב ונקבע תאריך, וכן, כן.
וכמה את מפחדת, מתרגשת, רוצה, חוששת, אהבה, שנאה, כן רוצה, לא רוצה, איך זה עובד כרגע בראש?
לרצות אני רוצה, אני עוד לא הגעתי למתרגשת, כי אחרי פסח זה לא מתוארך, כאילו, אבל ביום שחוזרים אחרי פסח אני אבוא עם יומן ואגיד להם, תגידו לי מתי, ואז...
כמה אנשים זה?
זהו, עכשיו יש את המגבלות של הקורונה, אז הקביעה הייתה לאחרי פסח כדי שיהיו כמה שיותר, כי אולי אחרי פסח יהיו גם יותר אנשים, אני מעריכה בזאת ה-30, אולי יותר, לא יודעת, אני גם יכולה לעשות גם, יש המון עובדים בטמבור, אז לא אכפת לי לעשות גם כמה הרצאות לכמה אנשים. תהיה עוד הרצאה בזום, אני עוד לא יודעת מתי, אני כמובן יעדכן, בשמחה מי שירצה.
איך קוראים להרצאה שלך?
אז מה אם אני נכה?
יפה.
כן.
תשמעי, מה אני אגיד לך? כאילו, אנשים פה, אני, אתה יודע, אתה מנסה לסגור פה את הפודקאסט בצורה מכובדת ויפה, אבל אני אגיד שאני מאוד אוהב אותך, באמת, אני חושב שאת בחורה, וואו, ממש מיוחדת, מי שמכיר אותך, ואני עוד, יצא לנו עוד ללמוד פרונטלי, יצא ללמד אותך פרונטלי, אז אני גם יודע איך את בקבוצה, ואיך זה, איך את בנוף בכלל, ויש לך משהו באמת שאני לא הצלחתי לפצח, אני חייב להודות. אני לא מבין איך את מצליחה, איך הצלחת להגיע להיות ברמה כזאת של של אני רגילה, את אפילו לא רגילה, את רגילה פלוס בראש של עצמך, לפי דעתי. זאת אומרת, סבבה, יש לי מגבלה כזאת, אבל זה בכלל לא קשור לחיים, כאילו סבבה, זה חלק מהעניין. אחד נולד בלונדיני, אחד נולד רזה, אחד נולד שמן, אחד נולד עם צליעה, אחד נולד עם זילה, אחד נולד יותר חכם, אחד נולד יותר טיפש, כל אחד והזה שלו, וזה מה שלי יש. אבל מצד שני, קיבלת מתנה לפי דעתי מאוד מאוד גדולה, שזה המוח שלך, והמוח שלך הוא חריף מאוד, יש לך דיבור שהוא שוטף לחלוטין, ויש לך חוש הומור, מי שמכיר אותך, ולפי דעתי את צריכה להיות בעולמות האלה של, של הקהל, אין מה לעשות, שאת צריכה לגעת בהרבה אנשים, אני לא יודע מה את עושה בדיוק בטמבור, לא תחקרנו את זה, אבל, כי זה לא היה אישו כרגע, אבל זה משהו שאת צריכה להיות עם אנשים, זה חייב לגעת בהרבה אנשים, כי וזה אפילו לא קשור ל-CP או לזה, לסיטואציה, אלא פשוט לסוג אדם שאת. ואני חושב שזה ייתן באמת הרבה ערך לאנשים. כמה היה נורא מאחד עד עשר, או כיף, או מה? מה את אומרת?
זה היה נורא, בכלל היה לי כיף. אני יכולה להמשיך לדבר איתך גם עוד שעתיים, אם בא לך. יש לי הרבה סיפורים.
סבבה לגמרי. אנחנו נשאיר לטעם של עוד. וזהו, אני רוצה המון המון להודות לך על הזמן. אני ואת עוד יש לנו דרך ביחד. אנשים לא יודעים, אבל יש, או תהיה. אז אנחנו ניפרד ממך כרגע, ומי שרוצה, אז איפה הכי טוב לעקוב אחרייך? פייסבוק, אינסטגרם, איפה תופסים אותך?
כן, פייסבוק פתחתי עמוד עסקי שנקרא מורן יעקובסון, אז מה אם אני נכה? תחפשו אותי בפייסבוק, תעשו לי לייק. שם אני גם אעדכן לגבי כל ההרצאות והכל אתם יכולים לשמוע. האינסטגרם שלי זה מורניק 3, מורן איי-קיי 3, עם ה...
אז שם גם את מעדכנת?
גם שם, כן,
תרגישו... קיצור, פייסבוק או אינסטגרם, לכו לשם, אם אתם רוצים לשמוע את ההרצאות הבאות, אני ממליץ בחום, אני ראיתי את ההרצאה, כמובן, ההרצאה מאוד מרגשת, וזהו, מורן, אני מאחל לך המון המון בהצלחה.
תודה רבה, תודה
כיף גדול שהיית פה.
הזמנת אותי, כבוד גדול.
כבוד גדול הוא עבורי, באמת כבוד גדול, ואני אומר את זה תמיד בהדרכות, תמיד אפשר ללמוד מכל אחד, זה לא משנה באיזה שלב הוא, וכל אחד יש לו את המטענים שלו, ואת הדרך המיוחדת שהוא עבר, וזה רק עניין של, יודעת, אנחנו מתוגמלים לא על מחשבות ועל רצונות, אלא אנחנו מתוגמלים על עשייה. וכשאת הולכת קדימה, ועוברת לקדמת הבמה, אז הנה, אז אנשים אחרי זה גם את משפיעה לעולם, וגם אחרי זה מקבלים מזה הרבה דברים אחרים. כבוד, אהבה, כסף, whatever, לא יודע, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. ואת, מבחינתי, מראה איך לעשות את זה עם הפחדים. וזה החוכמה בעיניי. אז כל הכבוד לך, והמון המון בהצלחה, ותודה. חברים יקרים, אם נהניתם, ברור שנהניתם, זה בכלל לא שאלה, אז א', אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, זה מופיע כמובן בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר שלי זה יופיע, ועוד כל מיני אתרים של פודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וכו' וכו', מוזמנים כמובן לראות עוד פרקים, ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה למורן יעקובסון ולהתראות.